של הרבים הוא דרך שם מיוחד, דרך שם זה ושם זה, זה נקרא אוצר דגל, או נס.
לא, זה לפי לשון הפסוקים. זה פסוק, כן? זה פסוק, ראינו את זה. ניסה את אברהם, הוא מביא עוד פסוק. זה סגנון המקרא, כן? להרים, להרים מידה מיוחדת. לפתו של דבר, אתם זוכרים, השירים הקודמים, לא לשכוח, ואולי כדאי, לפני כל שיעור, לקרוא שוב קראת אליהו הנביא, כן? לא לשכוח שהכל קשור, הכל ייחוד גמור, כן? זה רק גילוי לפי מה שאומרים המפחשים על אהי אשר אהי, כן? כשאני מתגלה לפי מידה זו, אני מתגלה לפי מידה זו. לכן, כל פעם צריך להעיר את זה, כן? לא לזכור את המדרגה שכל הכל שנקראת מלכות ושהיא הכלי של עדנות הבורא וייחוד המידות, כן? ברוך אתה השם מיד אלוקנו מלך, כן? וזה גילוי לפי הצורך של הבריאות. הריבוי זה בצד העולם, בצד העולמות, בצד הבריאות. כל גילוי הוא גילוי של ההוויה פשוטה, אבל דרך היחש צריך להתגלות כלפי המצב המיוחד של הבריאה. כל הריבוי בא מהבריאה. זה מובן? כן. אז מכיוון שהשכל הטבעי תופס רק את המידות, וזה מה שהוא קורא אלוקות, הלשון רבים של המילה אלוהים, כן? אז הפסוק אומר, השם הוא האלוהים כפי שאתם אומרים אתם. אבל יוצא שכל מידה היא אלוקה בפני עצמו. אבל זה מצד המקבל, זה מצד הבריאה. אין שום סינוי, גם דרך גילוי במידה זו או אחרת. השינוי הוא רק מצד המקבל. צריך להתרגל לזה. ואם לא כן, אנחנו מחוץ ליהדות. זה ברור. ולכן חכמי הקבלה אסכו לאלו שלא תופסים את העניין הזה, לעשו בכוונות בתפילה. יש סכנה של עבודה זרה אמיתית, נאמר. עבודה זרה ממש, אמיתית, אבל עבודה זרה ממש. אולי אני אסביר לפי דוגמה אחת. כל מדרגה, בכל פשוט העולמות, כל מדרגה עליונה היא אלוקה למדרגה שבה מתחתה, כן? למשל, הבינה היא האלוקה של התפארת. התפארת הוא האלוקה של המלכות, וכן הלאה, נכון? ולכן, דרך התיקון של הבריאה, הבריאה מתעלה ממדרגה למדרגה, כן? ולמשל הכוונה של התחלת התפילה אלוקה בשפה של התביא, זה תלוי באיזה מצב המתפלל עומד. אם כבר השיג, זכה במדרגה של עולם היצירה, אז הכוונה שלו כשהוא אומר אלוקה, אלוקיי, זה כבר הבריאה. ולכן בכל הפעות לפי השיטה של הספרדים נותנים רשות לקראנו בתפילה רק לזקנים, רק ממש אחרי הזכנה, כדי שלא יהיה שום סכנה, צל של סכנה של מחשבה של עבודה זרה. כן. אני זוכר למשל בבית כנסת כשהייתי צעיר, היה תמיד חכם מקובל והיה מתפלל בכוונות רק ביום הכיפורים. כי יש כלל שאסור להתפלל בכוונות בחוץ לארץ. ושמעתי בעיר העתיקה שאסכו בדורות האחרונים מחוץ לירושלים, כן. ונותנים רשות רק לאלו שביחידים נדירים, 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 ובדרך כלל ביום הכיפורים, כן. אז אני זוכר שהיה מתחיל ברווח שעה כל התפילה עד העמידה של שחרית. הוא מתפלל העמידה של שחרית עד רבע שעה לפני הלילה, וכל השאר ברבע שעה. היה לו צורך של כל היום כדי לכוון רק בעמידה של שחרית. זה דורות האחרונים. בדורות הקודמים היו ענפים בעניינים האלה. ולכן אני חוזר לעניין של לפי הדרך של השלחה, אני מעזרם לא להשתדל לכוון בתפילה, כי יש בלבול מחשבתי נוראי, כן? זה דרך הלימוד. עכשיו אנחנו בעיון של העיון. זה מובן? טוב. ולכן צריך לזכור את הכלל הזה, אז תחזרו לפני כל תפילה לפתחיהו ואמר. כפי שעושים אנשי מעשה, זה לא לחינם שחוזרים על הפתיחה לפני התפילה. כדי לזכור את זה, אין שום הבדל בגילוי. זה רק מצד המקבל. זה מובן. זה סוד פנים אל פנים, כן? משה רבנו זכה, פנים אל פנים, כן? הוא הגיע עד כ"ה תיקונים, כ"ה פרצופים. וזה סוד, כה תאמרו לבני ישראל, כה תברכו, כלומר שיש כה, זה רמז לכ"ה פרצופים. יש חמישה עולמות, עם חמישה מדרגות, יש כ"ה מדרגות שתקן. מי שזוכה בכה אמך, והדון הזה משה רבנו, אז הוא נמצא באפשרות להגיע לתיקון של פנים אל פנים. אבל בכל מדרגה, פנים אל פנים זה פנים לפני אינסוף. אף על פי שיודעים שנשמה מיוחדת נמצאת בנאמר גבורה של חסד. כן. אז האלוקה שלו זה חסד לחסד. אבל אותו חסד לחסד זה בשבילו אינסוף. אין שום אחרה. ואין סוף עצמו שמתגלה לו דרך אותה מידה. אין שום הבדל. הכל זה לפי המקבל. זה ברור? אז מה הייתה השאלה עכשיו?
אז השאלה
הייתה... הביטוי
של גודל,
כנס. כן. זה לשון הפסוק. זה לשון הפסוק.
אז אפשר לומר שכשהשם מסר את דגל, למשל, דגל אלוקים ביד העולם, זאת
אומרת שהאמר
יכול
להעורר את הדין? מה שאתה מבין? טוב, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני לא רואה מקום לשאלה, כן? מה שלמדנו שאברהם, שהוא הצדיק שנהיה חסד, יש בכוחו את הכוח של הגבורה. והגבורה נתנה לאברהם את הכוח שלו להיות הצדיק של חסד. ראינו את זה בכמה נושאים, אם אתה זוכר. אם אתה רוצה, תחזור על המשפט. זה בדף 72. כהקדמה קצרה נסביר לך את זה. אנחנו יודעים שעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, כן? ואתם זוכרים את הניסיונות האלה. זה לפי סיפור התורה. התורה לא מספרת בפרטים את הניסיונות של הצדיקים ישראל ויעקב, אבל אנחנו יודעים שגם יצחק וגם יעקב נתנסו 10 פעמים לפי מידתם. ואני חוזר לניסיונו של אברהם אבינו, 9 פעמים, כן? זה לפי מידת החסד, והפעם העשירית לפי מידת הדין. כדי לאחד את המידות, כדי לגלות שהוא צדיק של ייחוד המידות, שהוא צדיק של מידות החסד, אבל נוטה קשור לייחוד המידות. ואם היה צדיק רק של מידות החסד, היה כבר מחוץ לספרד הקדושה. כי חסד מנותקת מייחוד המידות, זה חסד, אבל מסתרה לא דיבוש. אתה חושב את זה? ולכן, הניסיון הכי חשוב לפי הפשט של המקרא והאלוקים ניסה את אברהם, זה הפעם האחרונה. כן? ומכיוון שעמד באותו ניסיון, אתה ידעתי כי ירא אלוקים, אתה, כן. כי אתה ידעתי, כי אתה לא רק צדיק של מנת החסד, אלא גם ירא אלוקים של מנת הדין, כן? אז בפעם האחרונה, מנת הדין נתנה לאברהם את הכוח להיות הצדיק של מנת החסד, והאלוקים ניסה את אברהם. זהו, אז תחזור על הטקסט. זה ומכאן תבין זה, ומכאן תבין סוד.
ואלוקים
ניסה
את
אברהם, כי אלוקים שהוא שהוא סוד דת החסד. זה פשוט, כן? כל פעם, אם יש לכם שאלה, כל פעם קודם כל לחזור לפשט שלו. וזה כלל בכל היהודים, בעיקר בקבלה. כל עוד שלא מבינים את הפסט, פשוטו כמשמעו, לא מבינים כלום. והפשט של ספר הקבלה זה הפשט הכי פשוט. מכיוון שלא מבינים כלום. רק שמבינים. עכשיו תפסת, כן? שוב, אני חושב שפה יש דיוק חשוב מאוד, כי אני חוזר על הנושא, זה נושא חשוב. אברהם, יצחק, יעקב, אף על פי שהם דומים בקלסת פניהם, אתם זוכרים משהו מהמדרש, כן? מי שראה את אברהם, נראה לו שראה את יצחק, מי שראה את יצחק, נראה לו שראה את אברהם, עד שאברהם התפלל כדי לקבל את הזקנה, כדי שיהיה אפשר להבדיל בין אברהם ובין יצחק. מה משמעות אותו מדרש? שצדיק זה צדיק, אבל מכיוון שהמיתות הן שונות, כן? אז השאלה היא, למה אנחנו צריכים שלושה אבות? אם צדיק זה צדיק, אברהם הוא צדיק, מייסד ישראל, אב של ישראל, יצחק הוא צדיק, אב של ישראל, יעקב הוא צדיק, למה אנחנו צריכים שלושה צדיקים? כן? מכיוון שהם צדיקים, שהם מחקבה למידה שונה. שלושת המידות האלו הן מוכרחות כדי לבנות, להוליד את הזהות של ישראל. זה למדנו הרבה פעמים, כן? חסד, דין והייחוד ששניהם, יעקב תם יושב אוהלים, גם אוהל של אברהם וגם אוהל של יצחק, אב יעקב שמקבל את השם ישראל. זה מוכרח. אבל צריך לברר וצריך להודיע שאברהם, שהוא צדיק ומידת החסד, הוא מישראל. איך הוא מסוגל גם כן להיות צדיק ומידת הדין? זה סוד, והאלוקים ניסה את אברהם. כדאי ואב, אם הוא לברר, לגלות אם הוא גם כן מסוגל להיות אברהם העברי, דהיינו צדיק של מידת החסד, כי זה מידתו, אבל קשור לאיחוד המידות. דינו כן היה מחוץ לזהות ישראל. דינו כן זה נקרא חסד של משהו אחר. חסדם את אותו דבר גם ביצחק. תשעת העמים התנסה כדי לדעת להודיע אם הוא באמת צדיק של מידת הדין. אם אתם רוצים, אני אחזור אולי בקצרה כדי להסביר את זה. איך דרך הסיפורים של חיי יצחק אבינו אנחנו מגלים שהוא הצדיק של מידת הדין, ושזה שונה לגמרי מהצדיק של מידת החסד. כן? רק בפעם העשירית נבחן לפי מידת החסד, כדי להיות יצחק של ישראל. כי יש לנו דמות של חסד שלו מישראל, זה ישמעאל. זה חסד של הסדרה אחרה. דמות של דין שלו מישראל זה עשיו, זה דין של הסדרה אחרה, כן? והם מתחרים לישראל, והם אויבים ושונאים לישראל, מכיוון שיש להם אחיזה באבות. אין שום אחיזה חיצונית ביעקב, כן? הוא ירש, איך אומר הפסוק? נחלה בלי מצרים. נראה את זה אחר כך, כן? נחלה בלי מצרים. אין שום אחיזה ביעקב. אבל יש אחיזה באברהם מצד ישמעאל, יש אחיזה ביצחק מצד עשיו. אבל אותו דמות של חסד, של מחוץ לאיחוד המידות, זה כבר תומה. אמרתי את זה בערבית, זה ממש תומה. חסד היא, וזה מה שאפיין אותם. ואותו דבר לעשיו, כן? זה נורא? טוב, אז אני חשבתי שזה מספיק ברור, כן? זה מילת הדין שמסכימה שאברהם צדיק. של מילת הדין. אבל לכן צריך לדייק את זה, כן? זה לא סתם מילולי, כן? כשאנחנו אומרים, אלוקי אברהם זה מילת החסד. אלוקי יצחק זה מילת הדין. זה לא שווה, זה לא אותו דבר. אך על פי ששורש הדברים זה ההוויה הפשוטה, כן? והמקובלים נתנו אפשרות להבין את זה בפשטות. הדין זה אחוריים של החסד. כן? או בלשון יותר פשוטה, בלשון המדרש, הדין הגמור הוא גמור, וזה רציני, ומפחדים מזה, מכיוון שהוא האחוריים של הרחמים, מכיוון שהרחמים הם גמורים, וזה רציני, אז האחוריים של הרחמים זה רציני. תפסתם את זה? אז כשאני אומר, אחוריים, זה ממש ההפך. אולי אני שוב חוזר להסברים לפי לשון המדרש, כן? המדרש הבסיסי שלנו, שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם על מידת הדין, וראה שלא היה יכול להתקיים, כן? מה הוא הסבר? מכיוון שלפי מידת הדין, ואם מידת הדין הייתה העמוד היחידי של העולם, האבן בוחנת היחידה של העולם, כן? לחטא הראשון הכל היה עבוד. כך אומרים התמאים האלו של הנוצרים, ששייכים לעשר, כן? כך אומרים בפירוש, כן? מהחטא הראשון הכל עבוד, ולכן הם באבדון, כן? ואז ראה שלפי מידת הדין, לבד, העולם לא יכול להתקיים, כן? ולפי הסיבה אנחנו מבינים מה טיבה של אותה מידת הדין. זה, ולכן אלוקי יצחק נקרא פחד יצחק. כשמתארים מה זה מידת הדין ברצינות, פחד, כן? יותר מחרדה. חרדים זה סתם, זה כלום, כן? זה כלום, פחד יצחק. כן, לא מפחדים, כן? לא מפחדים מכלום. טוב, אחר כך ממשיך המדרש. אז רצה לי לברוא את העולם על מידת הרחם. בשביל המדרש מידת הרחמים בא במקום מידת החסד, כן? וראה שהעולם לא יכול להתקיים. למה? כי אם טיבה של מידת הרחמים זה ערך הפעים אינסופי. כל חטא אפשר לסבול, נושא עוון, כן? זה מידת הרחמים. ולכן העולם לא יכול להתקיים. מידת הרחמים לחוד זה חורבן העולם. מידת הדין ניחוד זה חורבן העולם, זה מה שאומר המדרש. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? שיתף את מידת הרחמים ומידת הדין ונתן עדיפות, אני מוסיף, לפי מה שאנחנו למדנו כבר אולי. יש קצת יותר מרחמים מדין כדי שהעולם יכול להתקיים. כן? אבל זהות העולם הזה זה הדין, רחמים זה מתנת חינם בעולם הזה. הצדיק האמיתי של העולם הזה זה יצחק אבינו. כך אומר את הגמרא. הוא הצדיק האמיתי של העולם הזה. זה יצחק אבינו. זה צריך לתפוס את זה, כן? אני לא פעם שמעתי את זה מהרב צבי יהודה זכרונו לברכה, כשהיה מלמד את ברכת המזון. כשמגיעים לארחמן, ארחמן, ארחמן, כן? הוא מסביר את זה. זה נושא. זה מתנת חינם, כן? הצדיק הרציני בעולם הזה, בבחינת העולם הזה כעולם הזה, זה יצחק אבינו. ואולי אני אסביר קצת יותר את זה. זה תפס לו בעולם. ולכן הוא יכול להתווכח עם הבורא, כשהגורל של בני ישראל ובמוזניים. אתם זוכרים את הסוגיה בגמרת שבת, כן? פלגה עליי ופלגה עליך, כן? כשהצדיק של מן התדים בא לסנגר, אז יש בסיס. כשהצדיק של מן החסד ומן הרחמים בא לסנגר על פניו, זה לא כך חזק לפני בית דין, כן? כן, טוב, אתה חסיד, אתה רחמן, כן? אבל כשהצדיקה של מן התדים בא ואומר, צריך להציל אותם, יש כוח אחר לזה. תגידי להסביר קצת מה שקורה באותה סוגיה, כן. ההסבר של הגמרא עצמה הוא קצת אחר, אבל זה שייך. מה קורה עם יצחק אבינו? הוא הבריאה במלוא המובן. יש מאין. ולדעת יצחק אבינו, כל הסיפור של יצחק אבינו זה דוגמה של לדעת כל בריאה. בכל בריאה יש משהו כזה, נס של בריאה יש מאין. אנחנו לומדים את זה מיצחק אבינו. הוא לא היה יכול להיוולד, זה היה בלתי אפשרי. מסיבור שכבר אני אסביר, כן? וזה הסיפור הראשון של נושא חשוב בתורת התולדות של עם ישראל, שהאימהות זה קשה מאוד להוליד. למה? כי צריך להיות בטוח שהבן, הוולד, הבן, יהיה שלם. שזה לא תהיה איזה מין אפרוקסימציה, איזה מין טיוטה, כן? למשל, בלי שום ספק, לפי הפשט, ישמעאל זה טיוטה של יצחק, כן? אז זה אסון לעולם, כן? כל עוד שאין הבטחה שזה הבן של הבשורה בתיקונו, אז הקדוש ברוך הוא מונע את הלידה. התחת אלוקים מאנוכי אשר מנח על הלדת, כן? אני חושב שהוא מנהל. מכיוון שלמדנו את זה, אולי לא באותו שיעור, על העניין של סיבות המבול. אני רק בקצרה אזכיר את זה, אני אחזור לסיפור אחר של יצחק אבינו. והיא כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדיהם. זוכרים את זה, כן? וכל המפרשים העירו שאלה, מה זאת אומרת? כי החל האדם לרוב על פני האדמה רק בנות יולדיהם. גם אני. למה הפשט אומר ובנות יולדיהם? אני צריך להבין את זה פשט, שוב. והיא כי הציווי לאדם הראשון היה פרו ורבו. פרו קודם ואחר כך ורבו. מה עשו? והיא כי החל האדם לרוב על פני האדמה. לרוב מלפחות. ושורש הריבייה זה הבת, ושורש הפרי, הפרייה זה הבן. זה הדור לפי הלכה גם כן, נכון? בן לפרו ובת לרבי. ולכן הם הרבו את תיוטת דמות צלם האדם, מה קרה? אסון, כן? אז ובנות ילו להם, השורש של הריבוי, כן? וכש... דור אחד, לא רק דור, גזע, מגיע לסוף חייו, וזה ידוע לכל האתנולוגים שבעולם, ההיסטוריונים של החברה האנושית, אז היופי של אותו גזע מתגלה באופן תקיף בנשים של אותו גזע. למשל, ויש עוד קריטריונים, הקומה מתחילה לעלות, כן? אני כשגיליתי את העולם הסקנדינבי, ראיתי את הפסוק הזה, כן? זה משהו דומה מאוד, כן? החברה הסקנדינבית זה החברה הכי מפותחת של היפת, כן? אז זה בולט. כשמדברים על בלונדינית סקנדינבית, כן? זה אותם אנשים של דור המבול, כן? אתה רוצה את הקשר? לא, אז כדאי שלא. כן, זה ברור, כן. טוב. אז בני האלוהים רואים את בנות האדם כי יפות הנה. תרגולים צריך בלונדיניות. טוב, אז אני חוזר לסיפור חיי יצחק אבינו. כן. להוליד צדיק של מי החסד, מי צדיק של מי החסד, אין קושי. ישמעאל, בנו של אברהם, אין קושי. אברהם מוליד ישמעאל. אין שום קושי עם המקרה. כן. זה מספיק שיקח בת פרעה וישמעאל מופיע בעולם. הזוהר מסביר איך זה היה אסון לעולם, ואתם תקראו בזוהר מה קרה כשישמעאל נולד בעולם. טוב, אבל אין שום קושי, מכיוון שאברהם מוסר את מידתו לבנו של אברהם. זה טבעי, כן? אבל להוליד מאברהם את הצדיק של המידה ההפוכה, צדיק של מידת הדין, זה בלתי אפשרי. זה קשה. צריך לחכות עד כי שרה ממנו תהיה מסוגלת לזה. כן? ולכן התורה מוסרת לנו את הגיל שלהם. זה היה מאוחר מאוד בחיים. וחוץ מזה, 100 שנה ו-90 שנה זה לא סתם, טוב? יש סוד קבלי בזה. היה צריך לחכות כמה מדרגות של התפתחות לפי הספירות, עד כי שרה יכולה להוליד את יצחק. זה היה נס. נס שמסביר לנו, כל פעם שילד, כל שהוא נולד, זה נס. לא רואים את זה. מכיוון ששלמה חנון המרבה בניסים. יש כל כך ניסים בעולם שלא רואים שזה נס. הרב היה רגיל להדגיש את זה בתפילה, בעמודים לרבנן. וכל ניסך ונפלותך שבכל יום עימנו תמיד. יש ניסים בנפלא כל יום ולא מרגישים בזה. ורק מי שלא יכול להוליד מרגיש בזה שזה נס להוליד. כולם חושבים שזה טבעי, אז מספיק מקרה אחד שיש איזה עיכוב ומגלים שזה טבעי, שזה, סליחה, לא טבעי, שזה נס. אבל ריבוי הנס מכסה את טבעו של הנס, זה מובן, כן. אז לא יכול להיוולד, להיברא, כן, וזה כל העניין של הבריאה עצמה ונברא. למה? נמרא ברחמים גמורים, כן? כי הבריאה צריכה לזכות במתנה של ההוויה, כן? אבל היא מקבלת אותה מתנה לפני הזכות. זה מובן? כן? ולכן, הנה, סוף סוף נולד. וצריך להיות יצחק לשון עתיד, ולא מצחק, זה ישמעאל לשון הווה, כן? כי זה ההבדל ביניהם. ותראה יצחק בן הדר המצחית מצחק, אז מה אמרה? גרש את העמה, כאילו ירש עם בני עם יצחק. כן, זה ההבדל בין יצחק ומצחק. ישמעאל יש לו אותה מידה בהווה, אבל צריך להוליד צדיק שיהיה לו המידה בעתיד. זה הבדל תאומי. כל העניין של המוסר הוא בין מצחק ויצחק. זה נושא אחר, אבל כדאי שפעם נלמד את זה, כן? סוף סוף נולד. אז מה שנולד היה צריך למות ולא מת בנס. כן? אז מתוך הסיפור הזה מה אנחנו לומדים? כן? שהניסיון של עתידת יצחק זה לא היה ליצחק, זה לא היה ניסיון ליצחק, זה היה מוכן ליצחק. הוא היה מוכן. הניסיון היה לאברהם, ואלוקים ניסה את אברהם. יצחק, כצדיק של מידת הדין, יודע שצריך כופר נפש. כדי לקנות את נפשי, אני צריך לשלם את הכופר. זה מידת הדין. כן? מידת רחמים, מתנת חינם. והשלב של בניית הדין, אתה צריך לשלם מה שקיבלת כדי לזכות בזה, כן? כל מה שאתה לא זוכה בזה, המחשבה של הנותן לא נגמרה, הוא נתן לך כדי שיהיה שלך, אבל לא, זה לא יהיה שלך, כל עוד אתה לא זכית בזה. אז קודם כל תקבל מתנה, ואחר כך אתה צריך לזכות בזה, שלם. איזה מחיר אפשר לשלם? אין שום מחיר אחר, אלא נפשי, נפשי וחפי, כן? זה יצחק כצדיק שמלטן. הוא יודע שצריך לשלם ככופר נפש את הנפש עצמו כדי לקנות אותה. וזה מה שקרה לו. אין שום קושי ליצחק, הוא מוכן, כן? ומה הניסיון של אברהם? מיד, כשאברהם היה מוכן לשלם אותו מחיר, אז הוא מקום אמר לו, אל תעשו לו מאומה, זכית. שלנת, זכית. אתם זוכרים בגמרא, שילם, שילם ממש, הוא אמר, אני משלם, זה שילם. זוכרים בהלכה. ולכן, הצדיק מבחינת יצחק והצדיק מבחינת אברהם, זה הפוך לגמרי. זה צדיק וזה צדיק. וזה עוד לא ישראל. כן? עד השלב השלישי, יעקב אבינו הוא ישראל, אז הוא פונה את יצחק. טוב, כן.
למרות שיצחק נקרא ישראל?
למרות שיצחק?
שיצחק, ולשון נקרא שיצחק.
יפה, גם אברהם למפחיר מיעקב. גם אברהם. גם יפה, אני זוכר את המילה הזאת. וזה סיבה של התחרות של ישמעאל מצד אחד, עזר מצד שני. הם רואים את עצמם כאילו הם במקום ישראל. בצורה שונה, ישמעאל ועזר, זה ידוע. אבל זה הטעות היסודית שלהם, שהם מתחזים או באברהם או ביצחק, כן? וישראל זה יעקב. תפסתם את זה. לכן תורה ציווה לנו משה, מורשה קריאת יעקב. די כבר. כן.
לפי מה שאנחנו לומדים, הניסיונות שהביאו להצלחת הקמת עם ישראל, נסיימו באברהם, יצחק ויעקב. אבל מה עם שאר עמודי ישראל, כמו משה, אהרון?
יפה. זה ממדים פנימיים של אותו ייחוד. ואני חושב שלפי השאלה שלך, כשבעה עמודים, כן? טוב. ושצריך לקשור את זה לעניין של שבטי ישראל. כי אולי באופן פשוט. אני רגיל להסביר את זה ככה. לפי הכלל, מעשה אבות סימן לבנים. בני ישראל ככלל צריכים להתנסות על אותם המידות של האבות. חיי אבות זה היה מבחינת יחיד. אברהם כיחיד היה צדיק של מידת החסד. יצחק ויעקב כצדיק של מידת הדין ושל מידת האמת. אז בהיסטוריה שלנו ככלל צאצאי האבות אנחנו צריכים לעבור אותו מבחן מבחינת אומה, עם, כלל, ונתנו הגבלה. גלות מצרים זה מקביל לחיי אברהם. גלות בבל לחיי יצחק, וגלות רומי, אדום, לחיי יעקב. זה ידוע, כן? אז במצרים היינו צריכים להיבחן לפי מידת החסד. ויצאנו ממצרים עם התיקון של מידת החסד. זה ידוע. יצאנו מבבל עם התיקון של מידת הדין. ואנחנו צריכים לצאת מאדום עם התיקון של מידת האמת. יש הסבר עמוק מאוד בפרי צדיק על אותו נושא. תראו, תלמדו את זה, פרי צדיק בהתחלת ספר שמות. הוא מסביר את זה ככה. וזה כדאי ללמוד את הנושא. תזכרו את זה, פרי צדיק בהתחלת ספר שמות. הוא מביא את הגמרא, שלוש נתנות ניתנו לישראל וכולם על ידי ייסורים. זה עולם הבא, ארץ ישראל ותורה. הסדר בגמרא הוא קצת אחר, אבל אני לוקח את הסדר הקרונולוגי, כן. אני רוצה להזכיר מה שלמדתי מהאבי מורי, זכרונו לברכה, היה פעם מדייק ככה, יש קושי בשעת של הגמרא. עולם הבא, אפשר לקנות בשעה אחת. זה יצורים, שעה אחת, אתה קונה את העולם הבא. ארץ ישראל, אם אתה רוצה, קצת ארץ ישראל. תורה, אפילו קצת שמר, זה מזאת לנו תורה. אבל הגמרא אומרת, בכולן על ידי ייסורים. אתה רוצה, כל העולם הבא, ייסורים. כל ארץ ישראל ייסורים. וכל התורה ייסורים. תפסתם את הדיוק, כן? וזה נחות לנו עכשיו. הייסורים התחילו עם השטחים. זה נושא חשוב מאוד. אולי אחר כך, אחרי אותו נושא, אני אזכיר לכם מה שקיבלתי מרב סיודה על זה. כן. למה היה צריך לחדש את הציונות אחרי מלחמת ששת הימים. כן. יעד כאן היו ייסורים, אבל בנקל. כן. כל העולם כולו היה מצידנו. מלחמת ששת הימים באילך, כל העולם כולו נהפך נגד. כן. כולל מארץ עיך ומחרב בעיך, ממך יוצאו. קורא את זה, וזה לא נגמר. כן. למה? זה יחידה, כן? על מלחמת ששת הימים, זה הלך, כן? שילמנו את המחיר, אבל זה היה בהישג יד. ממלחמת ששת הימים, עד הקץ המגולה, זה יותר מקשה, כן? מה קרה? טוב, זה נגמר אחר כך. ואז אני חוזר למה של מלאכי צדיק, כן. אז הוא אומר כך, אותם האיסורים, כן, זה לא האיסורים של אחרי המתנה. כדי להפוך את המתנה לקניין צריך ייצורים, כן. אבל לפי פשוט הגמרא, לכולן ניתנו לישראל על ידי איסורים. זה האיסורים שקדמו למתנה. כדי לזכות באותה מתנה היה צריך להיות מסוגל לזה, כן. וזה דומה ללידה עצמה. לפני הלידה, זה העובר, עובר, מהלך, תהליך של קניין זכות כדי להיוולד, כן? זה לפני הלידה. טוב. אז אך על פי שהרופאים יודעים, יש רופאים פה, שהעובר הוא כל כך טוב איפה שהוא נמצא, שהוא לא רוצה לצאת. אבל מכל מקום, אם היה יכול להגיד מה עובר עליו, בתשעה חודשים האלו, סורים נוראים. טוב, זה נושא בשלב. ולכן צריך להשגיח על הנשים הרות. טוב, זו סגולה מיוחדת. אז הוא מסביר את זה ככה. עולם הבא זכינו מאברהם אבינו ואילך. מאברהם אבינו ואילך יש עולם הבא מוכן. והקושי זה רק להגיע. יש חלק, אל תאבד את זה. ותביא את כל החלקים האחרים עם החלק הזה. כל החלקים של הנפש. יש רק חלק מוכן. זה נקרא נקודה אמצעית של כל אחד ואחד. מהעם היהודי. הישראל סבא, שכל אחד ואחד, כן. החלק הזה שאנחנו אומרים, אלוקאי נשמת נטלי, תאורה, זה בטוח. יש לה חלק לעולם הבא, כן, זה החלק הזה. אבל מה שקדם לאברהם, בא אברהם ונטל שכר כולם. מובן, כן. גם כל המאורעות, מאדם הראשון, על אברהם, זה לא לחינם, כן. הוא בא, אברהם בא, ונטל שכר כולם, לכל הצדיקים שבעולם, מי שכבר, הוא יושב פתח האוהל, כן? מי שזוכה, תיכנס, כן? אז זה זכות הדורות שקדמו והביאו אברהם לעולם, פה יש מקום לוויכוח, כן? האם אברהם הוא בריאה חדשה לגמרי? או האם אברהם לא היה נברא, אלא בזכות כל אותם הדורות, מי אדם הראשון על אברהם? אף על פי שהוא בריאה חדשה לגמרי, כן? טוב, זה נושא בשני עצמי. וארץ ישראל זכינו דרך זכות האבות. ארץ ישראל, האבות זכו בארץ ישראל. לך את עננה וזרעך אחריך. התורה זה זכות השבטים. זה זכות השבטים שעלו מהגלות. יצאו ממצרים עם התורה. עם הזכות לקבל את התורה. ואת הדיוק, כן? אמרתי מקודם, עם התורה זה לא כל כך פשוט. עם הסגולה להיות מקבלי תורה. אז אני חוזר את זה בקצרה, ואחרי נגיע לנקודה שלנו. העולם הבא זה זכות הדורות שקדמו לאברהם ומאברהם ואילך. ארץ ישראל, זכות האבות. התורה זה זכות השבטים. זה מובן? כן. אז אחר כך יש דיוק בתוך הנקודה השלישית לפי תיקוני הזוהר. בתיקוני הזוהר על הפסוק של כאן ציפור יש שלוש מדרגות. ביצים אפרוחים בנים. אז הזוהר מגדיר ביצים מראה מקרא, אפרוחים מראה משנה, בנים מראה קבלה. יש שלוש מדרגות בתורה. וזה קשור לעניין הגלויות, באותו תיקון של תיקוני הזוהר, והסבר הוא ככה. ממצרים, העם יצא עם הסגולה לקבל התורה שבכתב. חכמי ישראל קיבלו התורה, כל התורה. אבל התורה שבכתב ניתנה בגלוי לכל ישראל, ביציאת מצרים. ביציאת גלות בבל זכו בתורה שבעל פה, מדינת הדין. זה היה גלוי לכל ישראל. כוחה של הדין יצא מיובל. זה משהו. וזה פשוט, בסיום גלות אדום, זה גילוי תורת הנסתר לכל ישראל. ואנחנו חיים את זה. אנחנו חיים מההתחלה של זה. היו הזדמנויות כבר, בגלות החל הזה, שזה היה אפשרי, לא זכינו, בתקופת הארי, בתקופת הבעל שם טוב, לא זכינו, אז, והיו גם כן תקופות ביניים, כן? בכל דור ודור זה היה אפשרי, כן? ניסו, גילו, אף אחד. דור אחר כך, זה נעלם מכל חכמי ישראל, הספרים היו בידיהם, אף אחד לא היה לו כלום, נכון? ועכשיו אנחנו עדים לתופעה יוצאת מן הכלל של גילוי חוכמת הנסתר. וזה קשור לגאולה, וזה סימן של הגאולה. זה ברור, כן? טוב, למה דיברתי על כל זה? שכחתי לב את זה.
זה
חושב.
מה? איסורים
כאלה וכאלה
שזה.
מה?
איסורים
כאלה וכאלה שזה. לא, זה הנושא השני. לא, אבל תזכירו לי, מאיפה הוא יצא על כל העניין הזה?
נכנסת מאחורה.
מה? כמה? אז הוא, טוב, מי יציאת מצחיים יצאנו? האם מידת החסד זה בלתי הפיך, כן? אין לנו כל כך צורך לתקן אותה מידה כעם. תיקנו את זה, כן? והשארנו את החסד של התומה למצחיים. כי זה ידוע לפי הרבה מקורות, כן? חסד של התומה נשאר במצחיים. כי בשר חמורים, בשרם, בזרמת סוסים, זרמת הבטן, אתם מכירים את כל הרבה, כן? הם שטופי זימה. זה ברור, זה ידוע. והיה כוח, היה צריך כוח עצום כדי לברך את החסד של הטהרה מתוך החסד של הטומאה. ולהשאיר את הקליפה של החסד של הטומאה שם במצרים. נכון? טוב. אז עם ישראל חי את סיפור חיי יצחק אבינו בבבל. כן? וזה כמעט נגמר, כן? אותה מידה. אחר כך אני אדייק לדיוק אחד. וחי את חיי יעקב, אבינו, בגלות אדום, כן? ויש חלוקה של אדום וערב בגלות אדום. אדום זה גם אדום וגם ערב, זה ידוע. כי שרו של אדום זה שרו של ישמעאל, שרו של ישמעאל זה שרו של אדום, וזה מתגלה בכל יום בחדשות, כן? כשישמעאל צריך, שרו של אדום בא לעזר. כשאדום צריך, שרו של ישמעאל בא לעזר. זה אותו שר. זה אותה צרה. זה כל כך בולט, כן? ואז, מה הייתי צריך לדייק? אמרתי מקודם. כן, בראש השנה אנחנו מתחילים בלידת יצחק, להשם פקד את שרה, כן? התיקונים שאנחנו צריכים להביא לגמר התיקון, זה מינת הדין ומינת הרחמים. מינת חסד זה בלתי הפיך, לא לחזור למצחיים. יצאנו, זה כבר, זה נקודת מוצא של כל הגאולה. והרב היה רגיל להסביר את זה בעריכות, כן? מי יציאת מצחיים, כל העולם כולו יצא לחירות. זה היה. זה בלתי הפיך. אבל מה שצריך לגמר, כלומר התיקון, זה מינת הדין ומינת הרחמים. ייתכן מאוד שזה קשור לחלוקה בגלות בין הספרדים שהיו אצל ישמעאל והאשכנזים שהיו אצל עשיו, אצל אדום. עכשיו יש, אני זוכר, הרב נחמני, שהיה מסביר את זה ככה. יש פסוק שאומר, אסוף אסיפם לעם השם. הרי מסביר, זה לא בדיחה, אסוף אסיפם לעם השם. מי? אז הוא אומר, א' של הסוף זה אשכנזי, סמך פה זה הספרדים. ושאלו אותו, למה עוד אחד לאשכנזים שני אותיות וצוערים? לא זוכר את התשובה. זה רק חשבי שהספרדים הם משונים, כן. טוב, כפול. בצרפתית אומרים כפויין. טוב, אז העניין של מלחמת ששת הימים. והרב היה רגיל להסביר את זה ככה, ואולי כדאי לפרסם את זה, אני לא יודע אם זה נכתב כבר, מה שקרה, ויסד גוש אמונים, כל ההתיישבות בשטחים ובגולן, זה יצא מזה. יצא ממנו, יצא מאותו, אותה תורה. שבהצהרת בלפור, זה היה סימן של אומות העולם נתנו רשות לחזור לארץ ישראל. אז זה אחד מהסימנים הבולטים של קץ הימים. קץ הימים זה קץ הימים של גלות. זה סימן. אבל היה חייב לומר, קרה נס בתור נס. קרה נס. שארץ ישראל נפלה אחרי מלחמת העולם הראשונה בגורל של הנוצרים ולא של הישמעאלים ולא של המוסלמים, כן. מכיוון שיש בזוהר נושא חשוב של הזכות של הישמעאלים על ארץ ישראל כשהיא ריקה מיהודים, זו זכות הברית מילה שלהם. אפילו שהברית מילה שלהם היא ריקה, לכן יש להם זכות, אומר הזוהר, על ארץ ישראל כשהיא ריקה מקדושת ישראל. זה נורן? טוב, זה נפל בירושה שלהם. ולכן היה יותר מדי קשה לקבל את ארץ ישראל מהישמעאלים, אם היינו צריכים לקבל את ארץ ישראל מידם, כן? ולכן הנס הראשון באו הנוצרים במקום הישמעאלים, אחרי מלחמת העולם הראשונה. וקיבלנו את ארץ ישראל דווקא מהנוצרים, לא מהישמעאלים, עד קו הירוק. ולכן העולם כולו נתן. זה לא היה קל, היו קשיים, אבל זה היה, כפי שאני אומר, בהישג יד. מי שזוכר מה קרה אבל מהקמת המדינה, מהעצמאות, עד מלחמת ששת הימים, דעת הקהל העולמי הייתה מצידנו. אף על פי שהבריטים והאמריקאים וכן הלאה היו שוננו, אויבינו, אבל במקום מקום דעת העולם הייתה מצידנו, כן? כי אין לבני עשיו שום זכות על ארץ ישראל מכיוון שהם ערלים. כי תלמדו את זה, ולא רק דרך הזוהר, זה גם שתורת הנגלה, ההבטחה של הארץ היא קשורה לברית מילה. זה נושא בפני עצמו. טוב. אז מכיוון שיש להם אחיזה לישמעאלים עם הזכות של הברית מילה, אז היה קשה לעקור את הישראלים מהארץ. כל עוד שזה היה נוצרים, זה היה יותר קל. הניס, זוכר את זה, הניס השני בתוך הניס הראשון, שארץ ישראל נפלה בחלק של הבריטים ולא של הצרפתים אחרי מלחמת העולם הראשונה. למה? מכיוון שהצרפתים הם קתולים, ובאמונה הקתולית המקומות הקדושים כפי שאומרים זה רציני אצלם, כן? אבל הפרוטסטנטים האלו של הבריטים האנגליקנים אין להם שום זיקה למקומות הקדושים, ולכן זה היה יותר קל לעקור את זה מהאנגלים מהצרפתים. וחוץ מזה שהאנגלים קוראים התנ"ך, לא הצרפתים, והאנגלים ידעו שיש איזה סיפור תנ"כי ככה, שאותה ארץ שנקראת פלשתינה שייכת לים היהודי. הצרפתים לא קראו את זה. אתם תופסים, זה היה רגיל לומר נס בתור נס, כן? כל זה עד מלחמת ששת הימים. אחרי מלחמת ששת הימים היה צריך להתמודד עם הישמעאלים ולאו דווקא עם הנוצרים, עם המוסלמים. ואז פתאום דעת העולם השתנה לגמרי. נכון, זה ברור. ולכן היה צריך להקים ציונות לפי התורה, וזה מה שעשה הרב ציודה, כדי לבסס את ההתיישבות אחרי מלחמת ששת הימים. אחרי מלחמת השמים קמה ציונות לפי התורה, ולא דווקא הציונות הדתית של המזרחי. הציונות הדתית של המזרחי זה היה מספיק נגד הנוצרים, אבל נגד הישמעאלים היה צריך גוש אמונים. זה היה פשוט דוגמה שמרו. אני לא מגלה סודות. טוב, זה העניין. ולכן ברור שצריך לחזק את גוש אמונים. וזה מתחזק מעצמו. מה?
הזכות של הצד השני של ישמעאל,
לא, זה קשור לעניין של הברית מילה. של המילה. גם המילה. יש זוהר מפורש בפרשת לך לך, על הפסוק לו ישמעאל יעיר. מה?
סוף פרשת בערב.
וכמה ספרים זה בלך לך, נכון? זה על הפסוק לו ישמעאל יחיה לבדו.
ולמה הזכות של ארץ ישראל לתורה זה יותר חזק?
לא, צריך ללחום נגד זכותו של ישמעאל באחיזתו על הארץ לפי זכות המצוות, כן? זה לא מספיק איך אומרים, את הציונות החילונית. הציונות החילונית זה מספיק נגד העולם, כן? הם תופסים רק זה, כן? אבל החלטה בדין של מעלה צריך תורה.
ולמה הציונות הרגילה?
מה?
למה הציונות
הרגילה
הייתה מספיק?
נגד האחיזה כביכול של הנוצרים, מספיק. כי זה תחרות בין עשיו יעקב, מיהו ישראל, זה מספיק. אבל העניין של הברית מילה, קשורה להבטחת הארץ, זה יותר מסובך. צריך ללמוד את הזוהר הזה, זה לא סתם. והיה, אני לא זוכר אם הוא היה מוסיף את זה, או אם שמעתי את זה מהרב נריה, שזה פלא שיש לא הרבה, קצת מצוות של כל עם ישראלי מקבל, כולל ברית מילה, אפילו החילונים. כן? קצת כיפור, קצת פסח, כן? חנוכה וברית מילה. אני לא יודע כמה זמן זה יימשך, אבל פורים שכחתי, אבל פורים זה שייך להם, כן? עד לבדע. אבל ברית מילה כמעט אין יוצא מן הכלל, כן? כל מצווה שמקבלים משמחה, מקיימים משמחה. וזה זה, 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 זה מזל, אם אפשר לומר את זה ככה, שאף אחד בישראל לא מטיל דופי בברית מילה. עד כאן, לא יותר.
זכותה של...
מה?
זה
לא, אני מדבר על צד אחר של העניין, מפלא, שולים את כל המצוות. ברית מילה? ברית מילה זה מצווה דתית, הם מקבלים את זה, אפילו חילוני שבחילוני מקבלים את זה. למה? זה מסתורי. זה סימן שהם יהודים, שהם ישראל.
הייתה תקופה בימי אחאב שגזרו נגד המילה.
מי? מלכי ישראל?
מה?
הירנים הוא אומר. לא, אחאב, אחאב זה לא הירנים.
זאת הסיבה שאליהו הופיע עכשיו.
אליהו הנביא. טוב, זה מורה. איזה זכות יש בדור שלנו? זה יותר, זה דור יותר גדול מאותו זמן. לא, אני לא, זה לא זכות. אני משוכנע שמה שאומרים החכמים שלנו, כי לדור שלנו, כולל החילונים, זה נשמות ממדרגה ראשונה, כן? אף על פי שלכאורה נראה שהם פושעי ישראל וכן הלאה, אבל זה הם פושעי ישראל מסוג מיוחד, כן? ישראלי, זה לא סתם פושע אחת. פושע היהודי. וזה לא רק, אני מאחין את זה לא רק אצל היהודים, ומדור לדור זה מתגלם. אני מכיר כמחנך כמה דורות של נוער. אני יכול לומר, מדור לדור, הגדלות של נערי ישראל זה מתגלה. ולא רק אצל היהודים, גם אצל הגרים, הנשמות שבאים להתגייר, זה נשמות גדולות. צריך לדעת את זה. טוב, נחזור על המסית. בעיקר, זה דור ש... טוב, אני לא רוצה להוסיף, אבל זה ידוע במכון אורה. במיוחד אצל הבנות. טוב, אם אין עוד שאלות, נמשיך. מה השעה? כי אין לי שעה. אפילו שבעיץ.
אוקיי. סורי שקר.
אז אפשר קצת, כן? עוד שאלה, אם יש לכם. מכל מקום צריך לקבוע, יש שיעור עוד ביום ראשון הבא? אתם כבר בחופשה או... אני יש שיעור, אז אני ארשום את זה מיד. מי מכין את הסדר? זה הבא. אז זה יהיה, אם אני לא טועה. מה? פרשה? לא, קראתי.
זה שונה פרי.
טוב, זה בדיחה. כן,
יהיה. רציתי לשאול לגבי העניין של היסורי.
כן.
סיפורים על כל מיני צדיקים שאמרו שקיבלו איסורים כי הם גילו סודות. שרב נחמן ברסלב, שהבת שלו נפטרה, ושחרים אומרים ש... שאלה אם השלב הזה של גילוי הפנימיות הוא... שבסכנה, מה...
כשזה לא בשחתה, כשזה לא הזמן.
זה קשור לאיסורים של הופעת הפנימיות.
לא. לא הבנתי את השאלה.
אז יש כל מיני סיפורים, נדבר לי על הארי גם יש איזה מה שאומרים בגלל שהוא...
על מי?
על הארי עצמו.
זה יותר חמור. מכיוון שהתלמידים שלו גילו, אז הוא נעלם מהעולם. זה יותר חמור. הוא הציר את התלמידים שלו לא להביא תלמידים. אבל המלכו מספר את זה. המלכו מספר את זה מעצמו ואמר, ואני הייתי חסיד שוטה. אני חשבתי שכדאי שיותר תלמידים ישמעו את הרב, והרב הפציר בו שלא להביא תלמידים, שלא להפיץ את זה, ואז סוף סוף נשאר בחיים סך הכל בארץ ישראל שנתיים וחצי או משהו כזה, כן. והוא התגלה למלכו ואמר לו שבגלל שהפיצו את תורתו הוא היה צריך להתעלם. זו דוגמה אחת. כשזה לא הזמן, כשהדור הוא זוכה, אסור. דווקא היום סיפרתי ליעקב, חיים. אני זוכר, כשהייתי ילד, לפני מלחמת העולם, היו בקהילה שלי, היו רק קהילה של 30,000 יהודים, כן? והרבה הרבה משפחות של רבנים, היו רק שתי משפחות שהיו לומדים קבלה, ואחת לא יודעת שהשני עושה כן באותו רפין באותו מוסד. זה היה נסתר לגמרי, לא היה סוג, כן? אבל מה לעשות? הגיע הזמן שזה התגלה מאליו. ושמעתי מהרב אשלג שהסימן הוא שהמקובלים החליטו להפיץ את הספרים. אבל אין יותר גילוי בלי שום תנאי מלהפיץ ספר. אתה לא יודע מי קונה את הספר, מי קורא, איזה מכון לקבלה עתיד לייסד, כן? וזה כבר מתחיל. ואני מרגיש בסכנה של העניין, אבל בכל זאת, זה בא מן השמה. אני זוכר, לפני מלחמת העולם, כשהם אומרים זוהר, קבלה, היו רואים אותנו, תמיד אחר רואים אותנו כמשוגעים, כן? אתם משוגעים? מה אתה מדובר? אצל השלזים היו רואים, פשוט תחש. אני זוכר, הפעם הראשונה זה רק שטרסבורג. ביקשתי עם יש איזה ספר של שלה בבית כנסת. ראו אותי כמשוגע לגב. אתם משוגע, זה פשוט תחש. טוב, הכל השתנה, פתאום. וזה נבואה של הזוהר, וגם הרב חרלאפ יש לו מאמר על זה, כן? כשזה קשור, גילוי יסודות והגאולה. אתה זוכר בממרו, אני זוכר את זה, יש לו פרק שלם על זה, שזה בא במקביל. והזוהר אמר, הרב נחמן ברצל, יש לו רמל על זה, בתפילה שלו, כן? כי זה... כי לא ישכח מפי זרעו, ראשי תיבות, זרעו של יוחאי, יוסף ותיבות.
יוחאי.
זרעו של יוחאי, כן. זרעו של מי
שלו. יוחאי
עצמו. מה?
יוחאי
עצמו. כן, אבל הפסוק אומר, כי לא ישכח מפי זרעו, זה זכותו של זרעו של מי. כשבסודות, סודות התורה היא בפי תינוקות, וזה ממש נתחיל. אני יודע איך אתם אומרים בעברית, מה זה לבון דסיני.
קומיקס.
קומיקס. יש מילה בלבית, לא?
לבנטני.
מה?
לבנטני.
מה זה לבנטני?
איזה מהערב? יש לי תרגל.
מה?
סיפורים מצוירים.
כן. זה כבר מתחיל. זה כבר מתחיל. קבלה בקומיקס. זה לא מתחיל. אני ראיתי את זה באנגלית, בצרפתית. טוב. קוראים בזה ערכים, משהו כזה. לא, אנחנו דור מסוים, כן. דור, בלי דור שם. טוב, אז בלי שום ספק, זה היה רגיל אצל המקובלים, בכמה כתבים מהם, עד כאן ניתן רשות לגלות.